זה ערב טוב. מאחורה, אם אתם לא שומעות עכשיו או בכל שלב, אז תעשו לנו סימן, אל תסבלו בשקט. אז תודה על כל השאלות. מטבע הדברים אנחנו לא נגיע לכולם, אבל המורים יעשו כמיטב יכולתם לראות מה הרגע מביא, איזה תשובה הוא מביא. אני כבר אגיד שהיו שאלות שקשורות לחיי היומיום ועוד שאלות הבהרה לגבי התרגול, אז הן לא מופיעות היום, אנחנו נתייחס אליהן בסוף הרטריט, בסדר? מחר, שישי, זה כבר מתקרב בסוף, אז נתייחס אליהן מחר. אוקיי, אז אני מתחילה. אוקיי. מורים יקרים, אתם יכולים להסביר קצת מדוע אתם מאמינים שהעולם לא מסוכן וכדאי לנו להיפתח אליו, כשהרבה פעמים מרגיש שהעולם כן עוין כלפינו.
זה פתק שיושב לי מאתמול על השולחן הזה. העניין הוא, זה לא שהעולם אין בו סכנות. יש הבדל בין העולם מסוכן לעולם, יש סכנות. ואם תסתכלו ברוב המסורת שמדברים על המשפטים, זה מי תן ויהיה משוחרר מסכנות, זה מאוד חוזר. יש סכנות. עכשיו, התפיסה היא, זה לא שאין סכנות, אלא זה עם איזה הוויה, עם איזה נוכחות אני מסתובבת בעולם. האם אני מסתובבת כל הזמן בקיבוץ ובמגננה מאיפה תבוא הסכנה, או שאני מסתובבת בתחושת ביטחון, כן, וחיה את החיים, וכשתהיה סכנה, אז אני אתמודד עם הסכנה, וזה שני דברים שונים לחלוטין. זה יותר, התרגול שלנו הוא לא התעלמות, אבל זה לא כל הזמן להיות במגננה ובפחד, כי כשאנחנו ככה, אז כל מה שקורה זה פחד, ולא חיים את החיים, לא חווים את כל המכלול, כן, של הרגשות אפילו, כי הכל מסוכן, לא עושים, זה מסוכן, והוא מסוכן, אוקיי? אז זאת הכוונה, זו שאלה, זו שאלה נהדרת, מכיוון שכשאנחנו אומרים מי ייתן ויהיה בטוחה ומוגנת מסכנות, כן? ופגיעות פנימיות וחיצוניות, זה מכיוון שאנחנו יודעים שיש גם מזה וגם מזה, גם את האופנים שאנחנו יודעים ויודעות לפגוע או פוגעים בעצמנו, וגם מבחוץ. איך אני יכולה לבוא ולתוך המקום הזה להביא איכות של ביטחון ואמון, אוקיי? אמון ולחיות חיים מלאים. אין לנו מה לעשות עם כשתבוא סכנה. אנחנו יכולים רק לפתח תשומת לב, לא לזרוק את עצמנו, נגיד, לכביש, שזה מסוכן. אוקיי? אבל אם יקרה פתאום משהו והתקרה הזאת תתמוטט, אז אין לנו מה לעשות עם זה, אוקיי? יש לנו רק לשים לב ולברוח בזמן, או מהחלון, מהדלת, אבל אתם יודעים, לסמוך על המערכת ההישרדותית שלנו שתפעל בצורה טובה. זה
בעברית. וגם זה בעברית. אבל אני חייב להגיד שהשאלות הן מלא, מלא עם דיוק ועניין וחזק ומיוחד. אני חייב להגיד שיש מסורת מאוד עתיק שמהבודה שמסתובב בכפרים, והעיקרון זה מה שנכנס בתוך הקערה, זה האוכל. לא לבקש, לא להגיד כן, לא יותר, בא לי, לא בא לי, כן בא לי. So I also feel felt that these questions were like, here's the bowl, whatever comes in is good enough. It's the bowl can take it all, all the questions of life. Asif od davar mima she simi amra, lefamim anachnu shochachim she anachnu yoshvim po suk shel tipuach shel echuyot v'kochot v'empowerment ha'atzama. ולפעמים לא יודע בדיוק בגלל אנחנו בתוך התרגול ובתוך החוויה ובתוך הרגע הזה ושוכחים קצת שאנחנו דווקא אנחנו כן, we're growing a little bit of a different personality here and we can take this out into the world. And one place, for example, a place we can rely on, and that's very important in relation to sakana. Where can we rely? On what can we rely? Al ma anachnu yichol lismoch? And slowly we can see, wait a minute, I can rely on existential space, on a place of being, of a place of existence in which the meditation shows me my existence and not just my interpretation or my needs or my tegubatiyut v'chule v'chule. I find existence, and that's a place slowly we can rely on, and then we go out in the world with just that much more trust and qualities like that.
Okay, nimsar li po mehanhala. There's also translation from Hebrew to English. If anyone needs, you can go to the back. There is, yes, gam tergum me'anglit le'ivrit, ve'gam tergum me'anglit le'ivrit le'anglit, ve'shnei hakivunim. Lo. Ez na'atala. Okay, so it's including. Okay. Fadiha. There is no translation from Hebrew to English. There is translation from English to Hebrew. Okay. כן. לא, אבל אני רציתי להגיד, מי שצריך תרגום לעברית, הבין, אמרתי את זה, נכון? כן, זזו. לא, אמרתי איפה. כן? יש תרגום לעברית, אין תרגום לאנגלית. ועכשיו בלדינו. אוקיי. אז סליחה עם עם הבלבול. האם התרגול לא מעצים את תחושת הסלף כשכל הזמן מפנים מטה כלפי עצמנו?
לפעמים כן. וזה בסדר. Hopefully we're growing a new self. Hopefully the self is being kind of revised and sweetened. Revised, ken shinui. It would be illusion to say just because we're practicing metta, it invites us to a place of total non-self. Non-self place, emptiness. It's always there as part of the practice. But metta, we meet the self in different ways, and in the end, when we're talking about Dharma practice over years, meeting the self is the way of slowly, slowly undoing the self. But we have to meet it. And here we're meeting the self and kind of sweetening the self. And that's enough. If we can do that here, we're doing a big job.
אני רוצה לומר שעבורי התרגול של המטה, ומי שמכיר אותו יותר ככה, אפילו כפי שלימדנו אותו בשנים האחרונות, שזה תרגול שמכניסים דמויות שונות. כמו שהכנסנו את הבן אפקטור, כן, הדמות המיטיבה, חבר, חברה, פה הכנסנו חבר במצוקה או בצורך, אנחנו מכניסים דמות ניטרלית, דמות שיש לנו קושי ביחסים איתה. וקודם כל לעצמנו, והרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יושבים ויושבת פה כאילו מה-top of the mountain, ואנחנו שולחים לכל מיני אנשים מתה, לכל היצורים החיים. ולמעשה, העומק של התרגול הזה זה לראות שכל הדמויות האלו הן בעצם מגולמות בפנימיות שלי. כל התרגול הזה פונה לפנימיות שלנו דרך דמויות נוספות. הרי הבן אפקטור שאיתו עבדנו, הדמות המיטיבה, זה מה שנמצא בתוכי, התנועה שנמצאת בתוכי של הטבע. זה אופנים שאנחנו יודעים להטיב איתה עם עצמנו, זה אופנים שכן, התנועה אוטומטית. ובגלל שיש לנו מערכות, המערכת היחסים הכי מורכבת היא כאן. כל, כן, אם אני אגיד עכשיו, בואו ניתן מטה לכל הזבובים, לכל היתושים, לכל הג'וקים, ואז לכל השואלים, אתם תראו שעם כל מי שאני אגיד, יש לנו מערכת יחסים אחרת, נכון? משהו מתעורר. כי זה מצוי בפנימיות שלנו, זה מצוי ברמות, כן, של ההפרדות הפנימיות שלנו, מה אנחנו מקבלים בעצמנו, מה אנחנו נפתחים, מה אנחנו נרתעים, אוקיי? אז כאשר הדבר הזה נפרץ, אז הכל נפרץ, זאת אומרת, אין באמת הבדל, כן, דווקא נפתח, ואיך, מה קורה במערכת היחסים כשאני מתרגלת, לדוגמה, עם דמות מיטיבה או חבר חברה, מתי מחליפים דמויות? תמיד שואלים אותי, מתי מחליפים דמויות? כאשר נפתח הסכר, אין הבדל ביני לבינה, כאשר כבר אין הבדל למי אני נותנת, כן? אין אני ואין אי. אתם יכולים לדמיין את זה? שם בדיוק מה שסטיבן אמר, שם הסלף, לשם הוא מתפוגג, ולכן התרגולים הם לאט לאט, כן, מורידים חומות, מורידים את ההפרדה שיש לנו ביני לבין האחרים. ואנחנו רואים ככה גם, בואו נחשוב רגע על החמלה, על האופן של החמלה. כן, יש הבדל בין הסבל שלי לסבל של מישהו אחר, הסבל הוא סבל. ולכן כשנפתח המרחב הזה, הפנימי של הלב, שהוא מוכן להיות פתוח לגמרי, כל הדברים נשמטים, גם אם זה לרגע דרך אגב. כן, זה עדיין מאוד טרנספורמטיבי. פתאום רואים, הסלף מקבל, כאילו הוא מתפוגג, הוא מתמוסס לנוכח העולם כולו, לנוכח ההפרדתיות. אז גם אם אנחנו רק יכולים לחשוב על זה, עוד לא חווים את זה, רק ככה משהו של, אולי של השראה.
רק להוסיף, משפט אחד, כל דרמה פרקטיס יש צד שעובד בתוך הבן אדם ובתוך הפרסן ופותח אפשרות או חלון למשהו מעבר הבן אדם, כמו המילה חסד. אני מבין, אני חושב שזה מילה יפה כסוג של תרגול של תרגום של של מטה, לפי מה שאני הבנתי, חסד זה כמו הגשם שנופל על כל אחד, לא משנה מי ולא משנה איפה, זה משהו כללי. אז יש משהו בתוך תרגול מטה that is not personal and there is something personal also and it's always we're always in that place which is beautiful beautiful windows to the beyond
אשמח לשמוע יותר על שחרור מבלבול. לא יודע מה אני רוצה, מה מרגיש, מה לבחור, מה להחליט. ספק עצמי, ספק באחרים, מה נכון לי וכו. האם המשפט להשתחרר מבלבול עובד על תודעה מבולבלת? האם להיות ספציפי יותר בייחול?
I don't think I got the nuance of the question right.
I'm sure it's about delusion.
Yeah.
I think it's just for me. אחד זה בכלל לשמוע על שחרור מבלבול. וכשהחוויה שלי, אני לא יודע מה אני רוצה, איך מחליטים לזה. ושתיים, זה שאלה טכנית לגבי האם המשפט שחרור מבלבול. אז זה חלק הראשון.
What's the problem of bilbul? Let it be there. What's the problem? When we're in a place of transformation, bilbul is the best friend that we have. When we're in a dafka, the opposite is the problem, which is everything has to be known. Everything has to be determined. Information, I need to know what exactly I'm doing here in this retreat, where I'm going to, what I got to experience, what next, what next, what next. Die. So enjoy bilbul. The limit is when it really causes us a feeling of dukkha, of deep pain. And there we need to be kind and compassionate to pain. Pain that might come from bilbul, but we don't need to be afraid of bilbul, of iidia, of unknown, of uncertainty. Embrace a place that's beyond the pressure for things to be known and clear and determined.
זו שאלה מאוד כללית, מאוד רחבה, כי זה בעצם מדבר על אחד השורשים. אני רוצה להזכיר שדיברתי על שלושת השורשים, וכשאחר כך דיברנו על כוונה. אז השאלה מה זה בלבול? כשבלבול עולה בתוך תרגול פורמלי, אז פשוט כדאי להיצמד להנחיה, ממש. הבודה אמר שאנשים שמנועים מבלבול, אמר, הם צריכים להיצמד למורה. כי התודעה שלהם כל הזמן מבלבלת אותם מה לעשות, איפה ללא, כן? אז יש משהו שמישהו עוזר לאסוף. ובחיים, באופן כללי, כדאי מאוד כמה שיותר להיצמד לגוף, להסתכל על הרגע הזה, לראות מה קורה כרגע. מה קורה כרגע? כן? יש את מה שהתודעה מספרת, שזה הספק, מה קורה כרגע, וגם הכוונה. הכוונה, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, אני אזכיר שהכוונה, בעיקר כשהשורש של הבלבול, או כן, מצוי, אז להיצמד כן, לתנועה הזו של אי פגיעה. כאילו לשים לב להתנהלות שלנו. Okay? כי הרבה פעמים מתוך בלבול אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו כן, יכולים לעשות דברים שבהסך הדעת. אז לכן, אם אנחנו נצמדים, כאילו, הכלי שלנו, בואו נזכור, הוא תשומת לב. אז אם אני ערה, אני בתשומת לב, אני מסתכלת על מה שנוכח כרגע, כן, זה עוגן, הבלבול צריך עוגנים, ואני שומרת על התנהלות שהיא לא פוגענית, כן, לא פוגעת בעצמי, לא בסביבה, זה משהו שיכול להביא איזשהו כיוון. אוקיי? בלבול הוא לא מעכשיו forever, אבל ולתוך זה יש את הבהירויות שנכנסות, ההבנות, החוכמה, כן? הוויסדום שיכול להתפתח.
מה ההבדל בין אינטואיציה לפחד? או מתי אני יודעת שזאת אינטואיציה, שתחושת הבטן מובילה אותי למה שנכון לי? ומתי זה פחד?
אני לא יודעת. אני באמת חושבת שזה משהו, זה שאלה כשלעצמה, כי מה שקורה שגם כשעולה אינטואיציה, עולה הפחד שאני לא, כן, זה הספק יותר מנהל את זה מאשר הפחד עם האינטואיציה. ואני חושבת שזה משהו שבחוויה שלי, חשוב שנכיר, אני חושבת שהתרגול של החוכמה כאן, התרגול של הויפסנה, הוא דרך להכיר, להכיר כיצד פחד מנהל אותי. וכשאני אוספק, כשהם עובדים הרבה יחד, פשוט להכיר את ה... אצל כל אחד מאיתנו זה מנהל, יש כאילו טרמינולוגיה פנימית, יש לנו כל... כבר חשוב להכיר את זה, ולדעתי התרגול הזה מלמד אותנו, להקשיב לכיצד פחד, כשאנחנו מסתכלים, אומרים, זה פחד, אנחנו יודעים בכלל לפרק, אוקיי? אני באמת מתקשה לענות על השאלה לגבי האינטואיציה, כי זה הרבה פעמים התעתוע מנהל את האינטואיציה, שזה לא הוזכר פה, כן? אנחנו הרבה פעמים אומרת, אני שמעת אנשים שאומרים לי, הגוף שלי אומר לי, אני מרגע, כן? הרבה פעמים זה מגיע פשוט מאיזשהו בלבול, מאיזשהו תעתוע שמנהל את הפנימיות, כי אני רוצה להאמין במשהו, כי אני רוצה להחתים איזה פנטזיה, כי משהו, אוקיי? אז כל השאלות האלה בעיניי קשורות לתרגול של הויפסנה, של להכיר את התודעה לאט לאט, להכיר איך דברים מנהלים אותי, מה לוקח לי, מה לוקח לי את החופש, מה לא מיטיב איתי, מה עוצר אותי, לעומת זאת, מה, כן, איפה הידיעה הנקייה, מתי זו ידיעה? ולאט, ולומדים את זה בהליכה בדרך, לא מתחילים מהידיעה, היא מתפתחת.
מילה אחת על אינטואיציה. יש ריאה, וריאה שבאה מהמקום, לא בדיוק יודעים מאיפה זה בא, אבל בהירות, ראייה, ידיעה יותר עמוקה, ואינטואיציה זה חלק מזה. It's the sense of knowing that is not just in the mind of thinking. And it's a beautiful way of living our life, where we have access to a kind of a source of mayan, kamo coming from the metehom of awareness, and it comes up as a mayan, and we feel, yeah, this I know, I'm going here. How do I know that? I can't tell you. This, it's more and more in our practice, this sense of clarity. What is Simi said, what feels right and beneficial and helpful and wholesome and clear, it becomes immediate. And then intuition is part of that.
האם אתם מוארים? מדוע מורים בדרך כלל לא אומרים זאת? ואיך מזהים אדם מואר?
first someone should tell me what means, what do you think it is to be enlightened? The person asking the question, first of all, what is, what do you think? But it's a really interesting process because it comes from a place that we have a kind of a tendency to project and build a kind of a label called awakening or awakened and non-awakened. When actually things don't look like that at all. Because as you step out on the journey, the destination changes every step. So it's not as if you climbing the mountain and you know you've got to get to the top of the mountain and it's either you get there or you don't get there and that's it. It's when you get to the top of the mountain you see another mountain and then you get to the next one you see another mountain and you didn't know it was there before. And it's like going in Sinai, you know, you go to the top of Har Sinai and then you've got the whole of the mountains of Sinai in front of you. You didn't know anything about that before. So the definition of what is awakening itself changes as you change. So there's no way I can answer that question myself because it's a movable feast, you call it. A movable feast. It's a kazeh arucha that's all the time moving. A beautiful text of the Buddha about this. Someone came to the Buddha and said, how do you recognize an enlightened person? And the Buddha said, you recognize them because you can't find them. Right on. And of course, the person asking, the Buddha, said, I don't understand what you're... Why did you answer that? What do you mean by that? And the Buddha said that when you're talking about an awakened person or awakening, it is beyond the language of description that the ordinary mind knows. There isn't any more a language that is usable because our language is based on conditioning, on learning, on definitions, on descriptions of what we learnt in school. This is beyond that language, so there's no way you can use a language to describe an awakened person, and he can't use that any language to describe him or herself. It's just not in that category anymore. And I think it's a very beautiful way of looking at it.
אני רק אגיד, אני רק אומר מעבר למה שסטיבן דיבר, שזה באמת באולטימייט. בתרבות שלנו, בטח במסורת הזו, גם לא מדובר על הערה, מדובר על התעוררות. וזה... ולשם אנחנו, זאת התנועה. התנועה היא תנועה של התעוררות, והתעוררות קורית ongoing, כפי שסטיבן אמר. ואני חושבת שצריך להיזהר ממורים שאומרים שהם מעוררים. זה מה שאני רוצה לומר, שאני יודעת שזה מאוד מסקרן, אבל ברגע שמישהו מעיד על עצמו, זה מעיד על עצמו בעוד הרבה רבדים. מעיד על עצמו. אז... זהו.
מדוע הוא פקע איזון שוויון נפש מגיעה אחרי קרונה ומודיטה, אוקיי? החמלה והשמחה בשמחת האחר. מטה הראשונה כי היא תשתית לאחרות. האם אופקה אינה גם תשתית נחוצה כדי להיות במגע מיטיב עם סבל ועם שמחה? האם, אני מבינה נכון, האם אופקה מתפתחת רק מתוך המגע הזה ולא, כאילו, רק מתוך מגע עם סבל, אני מבינה נכון, ולא בנפרד ממנו, כתקדים אליו, כתשתית עבור המפגש עם הסבל.
Just a couple of words, it's a very big subject, and we're going to touch it tomorrow. Upekkha, equanimity, is actually needed as a ground for all of the heart. All of the heart movements need to be grounded. Otherwise, we can really just fly off. Too much love, too much compassion, too much joy. We just get kind of intoxicated. But there is a place which is really important, which is a ground. And as we touch the opening of the heart, we need to have a sense that there is a ground that supports, that is steady, that is open, that can dance and flow with all of these changes and not be knocked over or not be intoxicated. I'm full of love. We don't need that. Love will be there. The more that we can have a ground under the loving heart, the more the loving heart will be just it right and its place. So upekkha is really needed, and we're going to mention it tomorrow. And it doesn't just come from suffering. Upekkha is something, upekkha equanimity is our ability to dance with change, to surf, because they're, how you say, liglosh al hagalim of shinui, and not be drowned by the galim of shinui. And it's something that we develop in all our practice, and also here.
אני חושבת שזו שאלה נהדרת, גם לכן קצת דיברנו על זה, שהזכרתי את שתי הכנפיים. צריך לזכור שמה שאנחנו עושים, התרגול שלנו הוא תרגול של התעוררות ושל חוכמה, כן, אז בימים שלנו כאן החוכמה היא בדרך הלב, להכיר את הדברים בדרך הלב, לכן אמרנו שהתשתית של הויפאסנה חשובה פה, שנוכל, שיהיה לנו איזושהי דרך לעבוד עם הדברים, כדי איך שסטיבן אמר, שהסבל לא יעיף אותנו, והאהבה, וכל האופן שאנחנו יכולים לטפס עם הרגשות, ולפעמים בצורה ככה לא מאוזנת. כפי שאני רואה את זה, אני מבינה את הדברים. האופקה זה זה להכיל את הכל ביחד. כן, אופקה זה השתוות הנפש, זה האיזון, אבל לא מתוך התעלמות של רבדים, אלא מתוך הכלה של הרבדים. לא מתוך העדפה שלהם, מתוך היכולת שלנו להיות גם וגם. אוקיי? אני חושבת שתיארתי את זה עם כפות הידיים. אנחנו בדרך כלל, התודעה שלנו, כן, דוחה, נאחזת, והאופקה זה המקום שיכולה להכיל, והיום אפשר היה לשמוע את זה כאן, מה זה מצד אחד החמלה, מצד שני השמחה, ואיך אנחנו, יש לנו שמחה, אבל מיד הכאב עולה, ויכולת להחזיק את כל המורכבות הזו שאנחנו קוראים לה מציאות, כל המורכבות, מורכבות שלמה של המקום הזה שנקרא חיים ומציאות, ושהדברים יושבים במקומם בפנימיות שלנו, אנחנו יכולים לשבת איזה מה שנקרא בנחת, להסתכל על זה לא באדישות. צריך לשים לב, כי ההכלה, ולכן עבדתם פה קשה, אתם יודעים. כאילו, ראינו כמה, איזה טלטלה יש ברק לרצות לפתוח את הלב, ושהדברים יזרמו מתוכנו. ומה הבעיה בלאחל לעצמי פשוט להיות שמחה ומאושרת? מה הבעיה בלקבל את עצמי? עכשיו ברגע, אוקיי? עכשיו, ברגע שנפתחים, מפסיק הוויכוח, אנחנו רואים את הסבל שבדבר, את מה שלא מאפשר, כן? ומשתחררים במידה, ומקבלים גם את זה וגם את זה וגם את זה, יכולים להיות עם השלם של החיים באיזון, אז האופק היא איכות של חוכמה. אוקיי? זה לא איכות שאיתה אנחנו מתחילים, צריך פה הרבה סבלנות ועדינות. אוקיי? ואם אנחנו רוצים להתחיל באופק, אז באמת התרגול של הויפאסנה זה הרבה, זה לא אופק כמו באמת להצליח קודם כל להביא בהירות תודעתית. יש הבדל בין בהירות תודעתית לאופק. אז התשתית היא בהחלט הבהירות התודעתית. מקווה שעניתי על השאלה.
כן, אני גם רוצה להוסיף משהו שזה קורה, אופקה או אקוונימיטי קורה בעצם בתוך כל התרגול שלנו, של any practice, authentic dharma practice will invite it. As we become bigger than Tovli Rali, Naimli, lo naimli. As we be able to hold those experiences, naim, lo naim, something in us gets more spacious. We have a bigger soul able to hold difficulty, joy, pain, joy, joy, v'oi, joy, v'oi. Slowly, slowly we get bigger. The practice does it in this retreat, and its equanimity is becoming, in a way, it's the kind of fruit of all the practice that we're doing. And just imagine here, as we walk on the earth in front of a tree, and we can feel the trees there in front of me, the earth is there, there's a small kitten next to me, and I'm there with everything, that's already creating a bigger space in our awareness, which goes to the place of equanimity. We hold our experience with a bigger inner space, and that's equanimity.
אני סקרנית, איך הילה מתרגמת ג'וי ואוי? אז רק להזכיר, יש פה המון המון, ככה המון טוב שמגיע אלינו, אבל לא חייבים להחזיק ולזכור שום דבר. כן, תראו מה נספג ומה מתאים. כן, תורידו את זה לגוף. תראו שהראש לא מתחיל. ככל שהלב נפתח, הרגישות עולה, ואני כבר מרגיש את זה. איך נשארים בלב פתוח בחיי היומיום, עם האנרגיות המורכבות של הסביבה? למחר. גם זה למחר. לא, לא. עכשיו, ככה. ואני אתרומם. התרגול והפירות שלו לאורך השנים נראה אצלי כך. כנראה מזדהים. האם אני עושה משהו או עושה משהו לא נכון?
I know that one as well. I've been through exactly that feeling, you know. Sometimes a year can feel like this, and then another year can feel like that. So just allow it. In my view, I don't think there's any way to fix. But I would say that metta or love or care, the caring inside our practice, the sense of love, can heal those changes. So it feels, our practice feels flat. At that point, metta kicks in, metta kicks in, kindness. I love myself anyway. I love this world anyway. I love this moment. I love this breath. I love this thought. It's all there as a moment of life. And pitom, it's not at all flat anymore. So metta itself is a way of kind of bringing the heart in and energizing.
אני רוצה להביא שאלה אחרת. כאילו, מצאתי פה בתוך הקערה. אני רוצה להגיד לכם, איך יודעים שיש אהבה באוויר? לא, זאת לא השאלה. זה חלק מהתשובה. תשמעו את השאלה הזאת. האם את וסטיבן זוג? התשובה היא לא. אבל זה בדיוק מראה שיש פה אהבה, ואיך אנחנו רואים את האהבה בינינו. יש בינינו אהבה, וזה טוב שיש פה רגישות. לשים לב. כזה עוד לא היה. לא היה.
השוואתיות, מה יוכל להתעלות על זה עכשיו? עכשיו הקשה. מהי תודעה? סטיבן אומר אוה, וסימי אומר את זה פשוט. אוקיי.
Lafamim, maybe I'll say something a bit crazy right now. I see it in stones. I see it in the planet. I see it in the earth. I see it in a human being. I see it in Itush. I see it in all of us right now. I don't think human beings have kind of soul right to this thing called Toda'a. I think it's something very universal, like a kind of glue that holds things together. But I'm taking that place, which is kind of stepping back. But there is something, just the blessing of knowing. There is a knowing. And that it's just a knowing. It's our relationship with everything. Deep, deep yidiya, knowing. And we can just trust it. It's under everything, under whatever. Our life is resting on that place.
אני אתן את הפשטות של התפיסה הבודהיסטית. ואני יכולה לומר שמתוך הפשוט הזה יש עולם ומלואו, אבל כיוון שיש הרבה, כן, חוקרים שעדיין חוקרים מה זה תודעה. אני יכולה להגיד שבתפיסה, הכי פשוט, שמשהו לא גוף הוא תודעה. משהו לא חומר הוא תודעה. זה הכי יבש, כן, בתוך התוכן. וחלק מזה בתרגול שלנו זה שהתרגול בכלל מתחיל, אנחנו מתחילים לפגוש זה את ה, כן, אני מניחה שאתם פוגשים את זה כל הזמן, זה את הקשר בין הגוף לתודעה, איך התודעה מייצבת את הגוף, איך הגוף מייצב, כן, איך הקונדישן של הגוף מייצב לנו, משפיע על התודעה. אבל בסופו של דבר החומר מיוצב על ידי הרוח, על ידי התודעה.
I want to add something that just over a year ago a whole bunch of us Buddhists, brain scientists, professors from Bar-Ilan, from consciousness studies in Israel, from abroad, we all sat in Neve Shalom and spent a week asking that question. Ma ze toda'a? Nobody had an answer. All the professors and all the Buddhists and all the brain scientists and all, nobody had. And one of the most beautiful things was that was a quote by somebody that says, when you ask that question, it's like falling out of a plane. It's like falling somewhere and without, there's no ground. You just have to let go and have no ground under your feet. Just drop, because there's no place that you can say this is it. And there's a lot to say about it, and huge teaching, of course, thousands of years and a lot of Buddhist understanding. But in the end, what it is, silence.
Okay. אנחנו מתקרבים, מתקרבות לסיום. אני יודעת שלא הגענו להכל, אבל הנה עוד כמה. האם התרגול לא מעצים את ההיצמדות והדחייה? כשאנחנו מייחלים שהטוב יימשך ושנשתחרר מסבל.
Can do. It's possible. I do want to say that in the Dharma, we don't need to be afraid of hitsamdut, of attachment, as a concept which is anti-Buddhist. The Buddha said, be attached to things that are worth being attached to. Be attached to the Dharma. Be attached to, instead of other things, choose your attachments well. Don't pretend that you're non-attached. Ein hitsamdut. But choose your attachments right. And slowly, slowly, they will get less and less. So one, it's a subtle question. Ze shela de adina. אבל אחד הכזה, a way of knowing attachment, is it always comes with pain, with suffering. Attachment always brings contraction, a sense of needy, I must have, it has to be, it's like that. There is pain with attachment. But attachment isn't a problem. It's a problem if it's too much, or it's the wrong situation, or we're stuck. So sometimes, yes, attachment is fine, but we can make the but we can make the distinction between attachment and just development of a quality like love, like metta, the difference is in the pain. Development of a quality like metta will find us more free, more open, more light, and more loving. Attachment will work in the opposite direction. So we just need to know that difference. And also, if attachment happens, not to blame ourselves. It's okay. It's fine. We're human beings. There's still all, we have to answer all of those.
בעולם ה-New Age יש דיבור על כוח המשיכה או כוח המגנטיות שמדבר על דומה מושך דומה. ולפיכך, אם נתעסק ונתמקד בסבל ובכאבים, ככה הם יגיעו יותר לפתחנו. מה אתם חושבים על זה?
ואם לא נחשוב על זה, זה לא יגיע. אוקיי, הסיפור, העניין הוא, זה לא הסבל. זה ההשתחררות, זה החופש. וחשוב לראות שהסבל עצמו, אנחנו לא באים, אנחנו לא נצמדים אליו. כן, הרעיון הוא להשתחרר ממנו, לא להצמד אליו. אבל כל התרגול שלנו, הוא פונה קודם כל לבהירות כדי לראות את הדברים כהווייתם. את זה כדאי לזכור. ממש כדאי לזכור. כל התרגול זה להכיר את המציאות כהווייתה. הבודה, שזה מה שנקרא זה שהתעורר, כן? עכשיו על המילה להתעורר, זה מה זה התעורר? הוא התעורר מהשליה, יש אופן מסוים שבו אנחנו רואים דברים, אבל כאשר ישנה בהירות וחוכמה, אנחנו מתחילים לראות את הדברים לא כפי שהאמנו, לא כפי שחשבנו, לא כפי שהיינו רוצים, אלא בדיוק כפי שהם, אנחנו יכולים לחיות איתם ללא סבל. אוקיי? אז מאוד חשוב להדגיש, אנחנו לא מאדירים את הסבל, אבל גם לא מתעלמים ממנו. והחיפוש אחר איזשהו, אני אומרת, אני לא יודעת על איזה עולם New Age מדובר, לא שלא שמעתי שדומה מושך דומה, שמעתי את זה. אז אפשר לקחת את מה קורה כשמישהו הולך מולי, אפרופו דומה מושך דומה והתרגול שלנו כאן, והנוכחות שלו, כמו שרבים מכם העידו בקבוצות, שהנוכחות שלו היא נוכחות של מטה. מה קורה לנו באופן אוטומטי? מה קורה לי כשמישהו, אני הולכת ברחוב של אנשים, מכריחים, שמחים? מה קורה לפנימיות שלי? מה קורה כשאני הולכת עם אנשים זועפים? מה קורה לפנימיות שלי? אוקיי? אז יש פה גם עניין של לקיחת אחריות, אמרתי את זה בהתחלה, על האקולוגיה שבה אני מסתובבת. ומשה, דומה, מושך דומה, זה קצת מסיר מאיתנו את הנקודה הזו של תשומת לב מה מתרחש בפנימיות. כן, זה, אני יכולה להגיד, זה המגנטיות. אוקיי? יחד עם זאת, אני, מאוד חשוב לי להדגיש, שהתרגול שלנו הוא תרגול של התעוררות, של חופש, של חוכמה. של להשתחרר ממה שקובל אותנו. להיות ללא התניה. זה הדגש. תקווה. השאלה הראשונה, אני רוצה לחזור אליה, לא יודע אם אתם זוכרים אותה, על הסכנות. עם זה אני אסיים, כאילו תהיתי אם לקפוץ לחדר ולהביא את זה, אבל יש רשימה של מה הבנפיט של מטה מבחינת המסורת. וזו רשימה מרשימה. וחלק ממה שכתוב, וזה הדברים שאנחנו לא ערים עליהם. אם מקודם אמרתי, דיברתי על האקולוגיה, אז לדעת שכשאנחנו פה מטפחים קרבה והתיידדות, מטפחים ומטפחות חמלה, ומטפחים ומטפחות שמחה, זה הרבה מעבר למה שמתרחש בפנימיות שלנו. הרבה מעבר. Okay? ואחד הדברים זה שמדברים על being protected. כן? כי אני מזכירה, כמו שדיברתי על הרוחות והשדים, אז יש גם את המושג שנקרא דבז. מושג דבז זה מה שאנחנו נקרא מלאכים, אלו שהתחייבו להיות בודיסטוות. בודיסטווה, מישהו שהתחייב לשרת את העולם, כן? לשחרור מסבל, והם לא התגלמו בגוף, והם מסתובבים. Okay. אז הבודיסטוות, נגיד, הדבז האלה, הם אלו שדואגים לשמור אותנו, כן? מסכנות. זה אחת הבנפיט של מטה. גם ישנים בקלות וגם אור הפנים נהיה חלק. אמיתי? כן? זה חלק ממה שכתוב. אין לי פה, אני לא זוכרת את כל הרשימה, אבל זו רשימה מרשימה. אולי אני מחר אומר אותה. Okay? ו... אז יכול להיות שתשנו היום טוב כל אלה שלא, כן, ש... ואם נזכור שיש פה דב, אז שנמצאים בקרבתנו, ואנחנו גם אולי נגיד להם מתה, אז נהיה בבנק, נהיה שם, נחווה את הדברים. זהו, נשב כמה דקות.